الو،
ايه بقى،
هاي بني، ما نسمع.
بسدر ما اسمك؟ ها
اشرب اخلك يا ابو خشه، ما قلت
يوفي. طب واجي هذا يجي شلون بلي شو ما ينني
ما
كشوت يجي شلون بلي شو ما ينني
كان قلت ابو خشه. تدري
يوفي.
شبوع شعبها بشبات،
كان
אז אנחנו כאן. شو אמר؟ שאלו מה יהיה שבוע הבא, יהיה סגר, לא יהיה סגר בשנה. אז הוא אומר, זה, I don't know, my son-in-law and my grandson was supposed to come, and I don't know. אמרתי, אתה יודע מה ראשי תיבות? You know what סגר stands for? זה ראשי תיבות, son-in-law ו-grandson.
כן. נו, מה אתה אומר על כל הבחרין הזה והאמירויות הזה?
האמת שאני כמעט לא הקשבתי, לא ראיתי, רק
גם אני לא, אבל בכל זאת זה לא יאמן.
כן, נכון, זה באמת לא יאמן.
כלומר, גם
אמרתי
אני,
שאני
אני לא הסתכלתי על זה יותר מדי, אבל תשמע, יושבים שם ערבים כזה בבגדי לבנים שלהם.
והכי מה שלא יאמן,
נו.
זה שכל המקום הזה מלא יהודים.
כן, איך
ראית את
פתאום הגיעו
ראית
לשם?
הוואטסאפ ש...
לא,
ראית
לא,
את הוואטסאפ
כן.
שם שמרדו שתפלל מנחה?
בבית הלבן.
כן, ראית?
כן, אבל אני מדבר על זה. כן, ראיתי שזה דבר מדהים.
ראית שנתניהו קם והסתובב, hey guys, while you have me already.
מה הוא אמר?
מסתובב, שלושתם ישבו שם, נו, פרזידנט אמריקה, ושני האלה מהזה, ונתניהו קם, הולך מסביב לשולחן, ואומר, guys, just a minute, while you have you already. שמעון הרבותיי, תהנים ומחים.
באמת? לא ראיתי את זה. הוא אמר את זה או שאתה צוחק?
לא, הוא עשה זה אתרת נדרים שם.
אתה צוחק עליי.
אני לא צוחק.
במצלמות? ראו את זה?
מישהו עשה כזה בדיחה, לא?
בדיחה, בדיחה.
מה חשבת?
אני אמרתי, מה באמת?
שימון עדיין מומחים.
תשמע, הכל אפשרי, לך תדע.
לא, וראיתי גם תמונה, אז ראית את זה? תמונה של חיין.
שמי?
דגל ישראל בתוך הצלחת מלא חיין. וכתוב, זה ישראל בחיין. דגל ישראל בחיין.
מה אתה אומר? כן, בחיין. טוב, אבל תשמע, זה דבר שלא יאמן, אני חושב, זה ממש...
אבל אני חושב שבתמורה מגיע לו לנתניהו שמי אותו למדין על מגשיות ועל סיקור רועד.
תשמע, זה גם לא יאמן, אף אחד לא אכפת לו, אתה יודע, מה, כולם הם עסוקים בלהגיד, זה שום דבר, זה כלום. אתה יודע, אתה לא רואה את זה, אבל אני כן הצצתי בטוויטר. הערבים של שמה, סתם הערבים, לא מנהיגים. הם שונאים את הפלסטינים שאי אפשר לתאר בכלל. שאי אפשר לתאר.
תראה, הם בסך הכל חולבים אותם כל השנים.
עם מחשמם, לוקחים לנו את הכסף, מיליארד, הם אומרים, מיליארד. כל פעם אומרים, נתנו להם מיליארד. וזה, ומספרים שהם היו משלמים שקל או ריאל או משהו, כל וכשהם ילדים, ומה יצא להם מזה, והם סתם כל היום מקללים אותם בגלל זה. תשמע, הם שונאים אותם שאי אפשר לתאר.
ערבים, מה אתה עושה?
כן. טוב, בסדר, זהו, יואב מסכן.
מה יש?
הוא לחוץ נורא, הוא לא יודע מה יהיה. הם אמורים לצאת הביתה לראש שנה, ואחרי זה לא להיות בבית ביום כיפור. ביום כיפור הם בשמירות, הם יצטרכו לאכול ולשתות, והם עוד לא יודעים איך יעשו את זה. אבל בראש שנה הם אמורים להיות בבית. אתמול, היה לו השבוע נורא מוצלח בצבא, אתמול עשו, הם עשו אימון על יבש עם הנשק, והוא בגלל איזשהו פשלה הכניס לרגע מחסנית חיה לתוך הנשק.
וירה?
לא. הוא הכניס.
כן.
ובקיצור, יש לו משפט אצל המ"פ, והוא מת מפחד שישאיר אותו בראש שנה בצבא, לבד. בקיצור, זהו, אז הוא, אתה יודע, הכי גרוע זה החוסר ודאות, אין לו מושג מה יקרה, והמשפט שלו יהיה רק ביום חמישי, מה?
זה הכי קשה.
כן, הוא לא יודע, יכול להיות שיגיד לו כלום, יכול להיות שהוא יגיד לו, אתה יודע, דיר בלק, יכול להיות שהוא יגיד לו, אתה נשאר בזה, ולהישאר בראש שנה, זה אומר להישאר עד סוכות. לפחות, כאילו, בלי להתחשב בסגרים.
כן, זה לא נעים.
טוב, אבל זהו, זה המצב.
זה צהל, מה לעשות?
יעל חזרה הביתה היום.
כן, איך טבלה או לא כל כך?
אחרי 3 שנים, מאוד טבלה, כן.
כן טבלה?
מאוד, כן. אבל אמרתי לך את זה כבר, יעל היא בחורה שלא משנה, איפה שתשים אותה יהיה לה טוב.
כן.
ברגע שהיא שמה, אתה מבין?
כן.
זהו.
טוב, היא נהנית מהלימודים או לא?
כן, מאוד נהנית מהלימודים.
טוב.
היא לא אוהבת את הלימודי גמרא.
זה בסדר, אבל חוץ מזה.
אבל היא מאוד אוהבת את השיעורים, את הזה, כל הענייני אמונה ותנ"ך, ו... ושיעורים כאלה, אתה יודע, הלכות תשובה, ו...
אוקיי.
כדומה.
טוב, זה מעשיר, אין מה לדבר.
הם עשו שם אתמול התרת נדרים.
כן.
וזהו, היה מחשבה שהם יישארו שם, כאילו חלק מהבנות רצו להישאר, וזהו, לא אכפת להם. עד להודעה חדשה. כמו עד יום כיפור בעצם, ואסתי ליכטנשטיין, אסתי רוזנברג, חשבה להסכים, אז כמעט היא נשארה שם עד יום כיפור, אבל בסוף היא מחליטה שלא.
אז היא תהיה בבית.
היא תהיה בבית, גם ביום כיפור.
ביום כיפור היא תהיה שם?
לא, וזה נורא מצער אותה, היא לא הייתה בבית שנים היא לא הייתה בבית ביום כיפור.
לא, אבל היא לא חוזרת לשם
עכשיו. היא לא חוזרת, בין הזמן, אם זה יום כיפור, והיא לא תחזור ליום כיפור.
גמרנו, זאת אומרת, היא לא חוזרת.
גמרנו עד אחרי החגים, כן.
אהה.
ועכשיו צריך לראות מה היא עושה. עכשיו היא ישנה, כי אם עשו משמר, אז היא ישנה בלילה.
כשתלך למכון טל, היא יכולה.
כן, היא לא רוצה, היא אמרה, אני לא, היא אמרה, שאני אמרתי לה, היא לא רוצה בשום פנים ואופן ללכת ללמוד השנה. לא רוצה, לא
צריך.
אוקיי. זהו, אוקיי.
מה עם שירה וגלעד?
הם לומדים בזום. זה מדהים ההבדל בדורות. גלעד כאילו, תוך כמה ימים זהו, מבחינתו זה טבעי, ככה לומדים בבית ספר.
כן.
והוא לומד, הוא באמת לומד. שירה לא.
יש פחות בעיות משמעת, אז מן הסתם לומדים...
אין בעיות משמעת, אבל תשמע. מה שהדבר הזה יצר לבתי ספר, זה שכל המאבקים שמישהו ניסה, טיפה או יותר, לא משנה, כל אחד לפי תפיסתו, תפיסת עולמו ולפי זה, כל המאמץ של בריחה ממסכים, הכל התפרק. אין, הם יושבות בשיעור.
שם בבית המסכים, זה...
כולם, כולם, אין. עכשיו יש לה מסכים, והיא בבית, והיא בשיעור, והיא יושבת במיטה, ובמקביל, בטלפון, אז היא מול המחשב, ובטלפון הם מדברות החברות ביניהם, אתה מבין? בוואטסאפ. ואין מה לעשות, אין, פשוט אין מה לעשות. אין, הם לא יודע, לא ברור לי. לא ברור לי. הם למדות, הם נמצאות באיזה שיעור, אבל תשמע, המורים יודעים פחות מהילדים בדבר הזה. לילדים יש יתרון עצום על המורים במצב הזה.
הם תופסים גם את כל התוכנית.
הם תופסים, והמורים מתקשים עם כל מיני אפליקציות, ועם כל מיני זה. תשמע, אני עוזר מאוד לרונית. ורונית היא מדריכה של העניינים האלה עכשיו. ואני רואה, היא לא באמת... מבינה איך המערכת עובדת, היא מבפנים, אתה מבין, היא משחזרת את הפעולות, היא חוזרת עליהם, היא זה, אבל היא לא תבין אינסטינקטיבית, שאם אתה עושה קופי בוורד, ואתה יודע, יכול אחרי זה בוורד לעשות במשהו אחר, לעשות פייסט למשהו אחר, אוקיי? במסמך אחר, שזה אומר שהיא יכולה לעשות את זה גם כן מהמסמך של הוורד לאפליקציה אחרת, אתה מבין?
כן.
כל מיני דברים, והילדים, טח, ישר מבינים את זה. ילד קטן, הוא ישר, הוא מבין את זה, הוא אינסטינקטיבית מבין את זה. עכשיו, זה רונית, שאני יושב איתה, מסביר לה וזה, אני חושב שרוב המורים, ויש גם יותר מבוגרים, אין, הם לא יודעים מה הם עושים, אתה מבין? ואתה משתיק את המצלמה, ומראה את המצלמה, ואתה, אין דרך להשגיח, אין דרך אין אכיפה, מה שנקרא, ואני חושב שגם אם יגמר הקורונה הזה וכל העניינים, זה אף פעם לא יחזור. אתה מבין? הלו.
כן, אני מבין את
המון. זה לא יוכל לחזור למה שהיה לפני.
נכון, אני כל הזמן אומר, אני למשל, לא הייתי אצל אלחנן, לא יודע כמה, שנה, שנתיים, לא יודע כמה זמן. הקטן שלי כזה שצמח, שגדל שם, יש לו תינוק שגדל, והוא בן שנה ושנתיים, אני אבוא לשם, לא אין לו מושג מי זה בכלל, סבא שלו. גם, אתה מבין, גם הקטנים שהיה לי קשר איתם ככה,
הם לא רואים אותך, אז הם לא, הם ביום יום.
זה מתנתק, אין, גמרנו.
כן, נכון.
זה חבל, וזה לא דבר שניתן להשלמה.
לא, זה לא ניתן להשלמה, אבל זה גם לא ניתן לחזרה, כי...
זה מה שמתכוון, להשלמה מובן של חזרה, אתה לא יכול לחזור.
נכון, אבל גם בעצם אתה תגיד לעצמך, אחרי שנתיים, שזה ככה נגיד חס וחלילה, אז פתאום יגידו להם, אי אפשר טלפונים, אתה מבין? השיעורים לא, אני לא יכולה להצטרף לשיעור בזום? מה יום יומיים? זה נהיה כזה אוטומטי. עכשיו, כל בית ספר יש לו מדיניות אחרת, אבל לא שיש אחד שאומר שאסור להביא טלפון לבית ספר, השני אומר, אסור בשיעור להכניס טלפון, כל אחד יש לו את המנגנונים שלו, וכולם קרסו באופן מוחלט. אין כלום כבר.
כן.
אתה מבין?
אני גם לא יכול להגיד, לא יכול לפתוח את זה מחדש.
וברגע שזה נהיה ככה, ומשרד החינוך משקיע השקעות עצומות בכל מיני תוכנות וכאלה, זה לא ייעלם למחרת, אתה מבין? זה לא, אוקיי, זהו, סוגרים את הכל, זורקים לפח. זה יהיה כבר, מה?
ההשלכות הן עצומות.
ההשלכות הן עצומות, באמת. נו, מה אני אגיד לך? תכלס, אף אחד לא היה עם מסיכה בבית הלבן. והסגר הזה הוא פשוט טירוף שאי אפשר לתאר, אני לא מאמין שעושים את זה. ולאף אחד לא יהיה בכנסת כמו שצריך, אם בכלל. לא יודע מה יעשו
אמרתי לגיטל אתמול.
אצלנו עושים, הרב אומר, הרב קבע שעושים תפילות משבע, כי בחוץ מתפללים. אז בגלל שחם ובגלל קורונה ובגלל זה, כל הפיוטים זה מתפללים משבע בבוקר, לכל המאוחר עד 9:30-10.
כן, אצלנו גם כן, אצלנו מתחילים 6:35.
מוותרים על כל מה שלא, אתה יודע, קריטי לתפילה.
וגומרים ב9:30.
נו, אז גם אצלכם, אתה מבין? אין חזנות, אין כלום. עכשיו, הדור של היום, אתה אומר, הילדים לא זוכרים אותך. אבל זה...
הם לא יזכרו את התפילה הנכונות.
הם לא יזכרו, איך עושים? איך עושים? תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. אני ישר, אני לא ידעתי את זה. מסתבר שכשאין ארון קודש, אז בליל שבת לא אומרים מגן אבות. אתה ידעת?
לא כשאין ארון קודש, אלא במניין שהוא לא קבוע. במניין שהוא לא קבוע בכל זה. אז אנחנו לא אומרים מגן אבות. אני גם כן אומר בחצר שלי,
אוקיי.
לא אומרים מגן אבות.
לא אומרים מגן אבות. אז מה? אז הילדים שגודלים, אתה לא יודע איזה גיל זה האפקטיבי, אבל בגיל מסוים...
זה נקרא מגן אבות,
זה לא חלק אינטגרלי. זה לא חלק אינטגרלי, לפעמים אומרים, לפעמים לא. וזה לא, ויש איזו השפעה של מנהגים לדורות. יש איזו השפעה של לדורי דורות, ואין דרך לעקוף את זה, אתה מבין? כלומר, אני לא ידעתי, אני מעולם, מימיי לא שמעתי, עד לקורונה, שלא אומרים מגן אבות, לא ידעתי את זה, יכול להיות, כתוב...
אני לא ידעתי, גם אני לא ידעתי.
ידעתי את זה, אני גם התפעלתי מניים לא קבועים, אבל מעולם לא עלה בדעתי, שלא להגיד מגן אבות, אני לא בעד או נגד, אני פשוט לא...
זה חלק מהתפילה, זה כמו שהולכים לצורם
שזה, כן? עכשיו מישהו ראה איפשהו כנראה בהלכה שלו, וזהו, ואין, עכשיו, לא משנה מה הסיבה, אחרי מספיק שבתות כאלה, אז זה כבר לא חלק מהתפילה לילדים, לזה עכשיו. גלעד הוא בדיוק בגיל הזה לפי דעתי.
כן, נכון.
אתה יודע, אני חושב שאתה זה שאומר, אבל אני בטח מסכים עם זה, שההתייחסות האישית שלי, בני אקסטר, לכסף, בכל מיני צורות, נובעת, חלק מהסיבה נובעת מזה שבגיל 12-13, בדיוק בגילים האלה, היה בארץ אינפלציה כזאת, שלא היה שום משמעות לכסף. כלומר, היום זה עולה שקל, באמת, זה היה תקופה כזאת, היום משהו עולה חצי שקל, מחר עולה שקל, פשוטו כמשמעו. לירה, חצי לירה זה היה. ואני זוכר את זה, אני זוכר, זה אני זוכר, במבט לאחור,
זה לא היה חצי לירה, זה היה חצי שקל, אבל...
לא,
השקל התהפך ב-77.
לא, לא ב-77, בוודאות.
ב-76.
לא.
77, סליחה, 77.
לא, לא, אני, כשהייתי,
תבדוק,
אני
תבדוק
עליתי לארץ, אני...
תבדוק ותגיד, אתה יודע למה אני אומר את זה?
אתה טועה, אני יודע בוודאות.
אז אתה אומר בוודאות, אז בוא אני אגיד לך למה אתה.
קנית,
בוא אני אומר לך שבוודאות אתה טועה.
אתה קנית דירה בשקלים, ואז אתה שילמת 2 שקל.
לא, 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 אני אגיד לך בוודאות למה אתה טועה. אנחנו באנו לארץ, והחלטתי לקנות פיאט. אתה זוכר את הפיאט 124 שהיה לי?
כן,
ירוק. אתה זוכר אותו?
בוודאי.
אוקיי. אני החלטתי לקנות אוטו, וחיפשתי אוטו, וזה היה ממש ב-77, כשבאתי לארץ. וזה מתי שחזרנו לארץ, ב-77. ומיד אחרי זה, חיפשתי אוטו. חיפשתי, מצאתי אוטו במוסך, גראז' והיה בתלפיות, והוא אמר לי, תבוא אליי לבית, האוטו נמצא ב... בארמון הנציב, אני לא טועה, נצרי, נצאתי לשם, יום שישי לצהריים, 9:00 עד 2:00, נסעתי, ראיתי את האוטו, עשיתי סיבוב וזה, סיכמנו, אמרנו, אוקיי, אני אמרתי, אני קונה אותו, המחיר היה 10,000, סליחה, זה היה 5,000, תן לי לחשוב כמה זה, זה היה 75,000 שקל, זהו. 75,000 שקל.
75,000 שקל ב-77?
לא, 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 לירות, לירות, לירות. לירות. סליחה. 75,000 לירות. 75,000 לירות, וזה המחיר. הדולר היה אז 10 לירות לדולר. ואז אני ידעתי שאני צריך להוציא, כי תשמע, אני ראיתי כמה כסף יש לי, זה עולה לי 7,500 דולר. זה היה המחיר.
אבא, שקל ישן. הוא המונח המקובל.
לא שקל ישן, עזוב, לא, היה לירות.
לפני השקל הישן היה לירות.
אני מדבר על הלירות.
אני מבין, תקשיב, תקשיב, תקשיב למה שאני קורא לך. שקל ישן הוא המונח המקובל כיום לשקל שהחליף את הלירה הישראלית ושימש כהילך חוקי במדינת ישראל בין השנים 1980 ו-1985. כלומר, מ-77 עד 80 היה לירה. וזה בהפרח, כי אם בשביל, אני עליתי לארץ.
בני, תקשיב לי טוב.
נו.
תקשיב לי טוב. תקשיב לי.
תקשיב.
אני אומר, בשנת 77,
כן.
אני הלכתי לקנות אוטו,
כן.
כשחזרתי מחוץ לארץ, וזה עלה 75,000 לירות.
כן.
ביום שישי בצהריים. ואני אמרתי להם, אבל איך אנחנו, איך אני אמרתי, לא עכשיו לעשות העברה, זה הכל, איך נעשה את זה? ו-75,000 לירות, ואני לא רוצה שישתנה, והם רוצים להיות בטוחים שאני קונה את זה, שאני לא אגיד להם כן, בסוף אני לא אקנה את זה. סיכמנו שהם לא מזיזים את האוטו עד יום ראשון בבוקר, כתבנו זיכרון דברים, 75,000 לירות, והם לא מזיזים את האוטו, וככה בפה ושם. יופי, יום ראשון בבוקר, אני בוקר אני בא, אני משלם להם, מעביר את העברה בטסטים הכל. בסדר גמור. הלכתי לבית השבת. מוצאי שבת, היה, בא שר האוצר, היה ארליך, היה אצל בגין, בא לרדיו, והודיע על פיחות.
נכון.
הוא אומר, הלירה, הדולר שהיה 10 לירות, הופך להיות 15, מבת אחת, מ-10 לירות ל-15 לירות. מכה אחת, צריך כמה אנשים, 15 לירות, ומהיום קוראים לה 15 לירות הזה שקל. זה היה באותו יום ראשון.
בנובמבר 1977.
הנה, אז אני אומר, אני חזרתי מחוץ לארץ בסוף אוקטובר. אני גמרתי לעבוד באום בסוף אוקטובר. באותו יום, בבוקר קמתי, אני אומר לאמא, וואו, הרווחנו 2,500 דולר. עכשיו אני צריך לשלם 75,000 לירות. שזה עכשיו, בסך הכל, קודם זה 10,000 דולר, עכשיו זה 7,500 דולר.
נכון.
לא, סליחה, קודם זה היה 10, זה היה 7,500, סליחה, קודם זה היה 7,500 דולר, שזה 10 לירות לדולר, עכשיו, 15, זה 75,000 ל-15, זה רק 5,000 דולר. הרווחתי בלילה אחד, 2,500 דולר. ואז אני באתי בבוקר, הוא לא, אנחנו לא מוכרים לך, אמרתי, יש לנו זיכרון דברים וזה, בסוף התקשרתי איתם משהו באמצע.
כן.
אבל אני, וזה מה שהיה, זה הפך מ-10 ל-15,
והפך לשקל.
אבל אני, אבא, אני זוכר.
רגע, נו. תשיב לי, זה היה שקל ישן. אחרי זה, בגלל האינפלציה, באיזשהו שלב אני קורא לזה את השנה, זה הפך להיות כל 10,000 שקל.
נהיו
10,000. הפך להיות שקל אחד.
לא, כל 1,000 שקל הפכו להיות שקל אחד.
כל 1,000 שקל, בסדר? הפך להיות שקל אחד.
לא, אבל מבחינת התאריכים, אבא. אם אתה היית צודק,
85 אם אני לא טועה.
נכון, 86, אבל אם היית צודק, אני מעולם לא היה לי הזדמנות לקנות בלירות. כי אני באתי לארץ ב-77.
לא, מה שהיה, לקח הרבה זמן, אני אגיד לך מה קרה.
לקח הרבה זמן, אז הנה, אני אגיד לך בדיוק מה קרה.
לא, לקח הרבה זמן, תקשיב, אנשים לא התרגלו לשקל. אני זוכר שגברת דרור, שוקרו דרור, היא הייתה אומרת, מה, לבד 2 מיליון? מה פתאום 2 מיליון, 3 מיליון? היו מדברים מיליונים בלירות.
זה היה כש... לא, לא בלירות. מיליונים היו מדברים, כמו שאתה אומר, כשעשו חלקי 1,000 לשקל החדש. אתה היית מרוויח, אני זוכר את זה כמו אתמול, אתה היית מרוויח במשכורת שלך 3 מיליון שקל, 3.5 מיליון שקל ישן. וזה היה המשכורת שלך, שהיה למחורת הפך להיות 3,000 שקל. אבל תקשיב, אני אסתם, אם אתה מעניין לך, בנובמבר 77 כאן קרה משהו. המליץ נגיד בנק ישראל, ארנון גפני, ליישם את החוק מ-69 ולהנפיק מטבע חדש שיקרא שקל.
בדיוק.
אבל באותו יום הוא החליט את זה. במאי 1978 אישרו ראש הממשלה בגין ושר האוצר שמחה ארליך את המתנה הנגיד. ההחלטה על שינוי המטבע נשמרה בסוד עד למועד השינוי עצמו ב-22 לפברואר 1980. בשל האינפלציה הגבוהה ירד ערכה של הלירה, שערכה ביום ביטולה היה 40 לירות לדולר אמריקאי אחד, ולכן הוחלט, מה? ולכן הוחלט כי ערכו של השקל יהיה 10 לירות. מכיוון שבינתיים התחלף שר האוצר, הודיע על השינוי החדש, השינוי שר האוצר החדש,
יגאל הורוביץ.
יגאל הורוביץ.
הורוביץ, הורוביץ, כן.
המעבר נעשה בהתאם לחוק מטבע השקל 1980, תשם. ומ-77 עד 80, אז יכול להיות...
קראו להורוביץ?
מה?
הורוביץ קראו לו?
יגאל.
קדום מהגג.
כן. אבל, מ-77 ועד 80, יכול להיות, תשמע, אני מנחש, ב-77 נכנס הסיפור הזה לדיונים ולהמלצות וזה. עכשיו, כנראה שבאותו יום, באמת, אתה יודע, שומרים סוד 3 שנים בארץ, נו באמת, אז ידעו שמשהו הולך להיות, והיה פיחות, כמו שאתה אומר, מ-10 לירות ל-15 לירות. לדולר בגלל כנראה שאמרו פתאום הלירה לא שווה כלום וזה יהיה שווה שקל. אז באמת הרווחת 2,500 דולר. אבל לא הפכו את זה לשקלים ישנים עדיין. השקלים, אני זוכר גם את המעבר לשקלים וגם את המעבר לשקלים חדשים. וב-77 לא הייתי זוכר את המעבר לשקלים.
אוקיי, יכול להיות.
ב-1980...
אתה יודע שזה פעם עבר לי, קיבלתי ציון לשבח במסע ומתן שעשיתי לי עם הלשכת עורכי הדין. זה היה משהו מדהים. היה, יש לפי החוק, יש שכר מינימום שלו, אני לא יודע אם זה עדיין תקף, אבל בזמנו היה תקף, שכר מינימום של עורכי דין. הם חייבים לדרוש, הוא אמר לי מינימום מסוים. יש חוברת שלמה של, זה מופיע בתוך תקנות, בשביל שחרור ממעצר ככה, בשביל ערעור בבית משפט עליון.
לא, הם רוצים למנוע תחרות, כאילו.
לא, אבל זה התקנות של ממשלתיות, באישור שר המשפטים, והלשכה מפרסמת את זה, באישור שר המשפטים, היו מחירי מינימום, תעריף מינימום שכר עורכי דין, שכר טרחת עורכי דין. וזה היה מעודכן כל 3 חודשים, בגלל האינפלציות המשוגעת, כל 3 חודשים היה מתעדכן. יום אחד, כשהייתי חשב משרד המשפטים, בערך בשנת 85 אולי, לא יודע, 3, לא זוכר בדיוק. הם דרשו, אמרו מה האינפלציה וזה, הם דרשו לשנות את הבסיס של, של זה, זה לא רק עדכון לפי אחוזים, זה לשנות את התעריפים. והם צריכים לשפר שר המשפטים, שר המשפטים נתן את זה לצר למנכ״ל לבדוק את זה, המנכ״ל מינה אותי ליושב ראש ועדה, שתתייחס להצעות של הלשכת עורכי הדין. ואני קיבלתי חוברת, לא לשכת עורכי הדין, הם לא אידיוטים, הם שינו את ה... את הקבוצות, תמיד זה לא, הוא קודם היה נניח, כל ערעור מעל בין מיליון שקל, עד מיליון שקל זה מקבל עד עם השתי אחוז, סתם אני אומר, או אלף שקל, אלף פעם לא מספרים. כן. מה הם עשו עכשיו? הם עכשיו עשו את זה עד לשתי מיליון, שינו את הקבוצות, משפעה וזה, קשה מלא להשוות אחד בשתי החברות. טוב, אני הייתי שורש ועדה, שאמורה לעשות מסע ומתן, עם בכירי בכירי, היה אני זוכר ארנון, לא זוכר, הגדולים ביותר של עורכי הדין, הוזמנתי לסמכת צהריים, ותחתי עם הוועדה עם פרנק פרק, סגן פרקת המדינה מצד אחד, ועוד אחד, אז מישהו, מסע ומתן לבדוק מה ומו ואיך לבוא. והיה אורחת צהריים בבית ציוני אמריקה, אני זוכר, ישבתי שם, יושבים בפיים, בכירי עורכי הדין בארץ. ואני מתחיל עם כל מיני, ככה תוכל, עוד לא מסכם אותם, רק אוכלים צהריים, משוחחים וזה, ואני מספר לו סיפור, ואני אומר לו, תדע, אני מסתכל כמה זמן נסעתי באוטו, ומאה שערים שם, וזה, וכתוב טרח, חפר אותי שוטר, לא הייתי על מה, מי מומה, וזה השארתי, כנראה חיפשו מישהו, ועצרו אותי.
לא.
ועשיתי כלום. עצרו אותי, שימו אותי במשהו, עצרו אותי, שמתי לי בעצם. הרמתי טלפון לאשתי, אמרתי לה, תראי לדבר עם אשתי, ואמרתי לה, אתם רואים מרדין הזה וזה, והוא צלצלה איתו, אז טלפון ממנו, הוא צלצל טלפון ממנו, הוא צלצל למפקד הזה, ואמר לו, סליחה, ושקרו איתי. ולקה זה לקח.
כן.
אז אמרתי לו, תשמע, לפי החוברת שלך, שלכם, של הזה, אביש הדקה הזאת, היה מגיע לו, מי זה אחרי 3,000 שקל, לא יודע מה, זה סתם אני מהמספר גדול. גדי, זה רציני, זה לא, אני אומר לו, זה לא נראה לי סביר. לא, זה טעות. עוד לא עשיתי מסע ומתן, הם כבר תקנו משהו, הורידו זה ל-3,200, אני יודע, משהו כזה. אמרתי, מה זה מינימום? הרי הוא לא עשה כלום, הוא עושים טלפון, פשוט מכיר את זה, תתתתתת, בשביל. טוב, בסדר, וככה אני, אחר כך יושבים, מדברים, מסע ומתן, אבל הוא מתחיל להסביר לי, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, בשנת 77, אני הייתי, או בשנת 76, משהו כזה, אני הייתי ריטיינר, אתה מדבר ריטיינר של חברה זו וזו, אתה מדבר ריטיינר זו עורך דין, מה?
כן, כן, נו, אני יודע מה זה ריטיינר, אתה שואל אותי אם אני יודע מה זה ריטיינר?
אני מקבל סכום קבוע,
כן, אני יודע
מה, וכל הצרכים המשפטיים אני מטפל בהם, ואני הייתי מקבל, לא זוכר את המספרים, אני חושב סתם לדבר איתך מספרים, אני הייתי מקבל כך וכך שקרים, שזה שווה כך וכך גדולה.
כן.
תקשיב לי, עם כל ההתמדות עכשיו, בוא נגיד, סתם אני אומר עכשיו, בוא נגיד, הייתי מקבל, למה, 30,000 לירות לחודש, וזה שווה כך וכך גדולה, אני לא יודע כמה, 10,000 דולר.
כן.
או לא יודע, נגיד, 10,000 דולר. או נגיד 3,000 ו-1,000, הייתי מקבל 3,000 ו-1,000 דולר. לא חשוב. והנה כל ההצמדות. היום אני מקבל איזשהו מספר, ומתשווה את זה לדולרים, זה שווה היום 700 דולר.
כן.
אז הוא אומר, אז ככה זה היה הטיעון שלו, ושתדעו, רוצים להתעדכן את הבסיס. והוא מספר לי ואומר, תשמע, אם אני הייתי מקבל, זה 12.5 לירות לדולר, ותחשב איזה חשבון בזה היה, ופה 13 מיליון דולר, והיום זה ככה וככה, ותראה כמה זה נשחק. אז אני אומר לו, לא נכון, זה לא נכון מה שאתה מספר לנו.
אני צודק אבל.
אז אמרתי לו, אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת, לא נכון, אתה לא מכיר את החברה, אתה לא ראית את המסתובב, את התחזה שלך. איך אתה מבין להגיד, אני אומר לך, אני אומר לך פה בפורש, מה שאתה מספר לנו, זה לא נכון, פשוט מספר לנו לא נכון. דברים לא נכונים. אתה יודע, אז השני הפרקים, שני הפרקים המדינה יושב לי ידיון, אתה מדבר דברים כאלה, אתה יודע, ככה הוא רומז לי, אני מודיע לך, שמה שאתה מספר כאן, לרנצטר במשפט המשפטי, שבאים יוצרים את שר המשפטי, ומייצגים את מנכה מצוות המשפטי, מה אתה מדבר, הם לא נכונים? אתה יודע, אין כעס היה עליי? אז איך אתה אומר דבר כזה?
נו, מה?
אמרתי, נסביר לך את זה היה. כי הדולר אף פעם לא היה 13 לירות לדולר. הדולר היה 10 לירות לדולר, ואז לילה אחד החליטו שהוא יהיה 15 דולר לדולר. לא היה אף פעם 13.5 לירות כמו שאתה מספר. תשמע, זה היה כזה בומבה אטומית, אתה לא יודע מה, זה היה בום כזה, שאף אחד לא יכל להגיד כלום. אתה מבין, אני הצפתי אותו במערומיו, בצורה כל כך מבזה, אתה יודע, עורך דין הכי גדול בארץ. מה שאתה אומר, זה לא נכון. זה לא נכון, אתה יכול לבדוק את זה. זה לא נכון. איך אתה מעיר להגיד דבר כזה? אמרת, כי מעולם הדולר לא היה. אתה יודע, זה היה נשמע כאילו, אני מכיר את השער הדולר כל יום, תגיד לי מה היה ביום זה, מה היה ביום זה, אני יודעת, שערים. ככה זה היה נשמע, זה חשב מבריק כזה. כי זה באמת היה מצב שהיה דולרים הרבה תקופות, התקופות היו ממושכות, זה לא עזר הרבה. אתה מבין?
לא, זה לא עזר הרבה, זה היה החלטות ממשלתיות, כשקבעו את זה.
כן, כן, בדיוק.
ולכן יחלו מהיום למחר להחליט על פיחות.
כן.
קיצוני.
נכון. כן. בדיוק, נכון.
זה לא היה הסחר בזה.
בקיצור, אתה יודע, זה היה כזאת מכה ניצחת. ומשם כבר יכולתי לשנות כל דבר. והורדתי את המספרים, ושנית, אמרתי לי, פה אתה עושה את הרגיל כזה, ופה, תקשיב, אני הורדתי והם תקנו, והם תקנו, והם תקנו, וזה. אחרי דגמר השיחה, וזה, המסע מותן יפה, וזה, טוב, אני אמליץ לשר, למנכ״ל, לשר, ואז הוא אומר, ואני מאוד מצטער, ואני מאוד מצטער על מה שקרה לך, מה הצעת, זה מעולם לא קרה. הוא חשב, אתה תגיד לך שאתה נעים, כשפלט.
מה, יכולת לתור
את זה? לא רציתי, לא רציתי, רציתי להמחיש לך את המשמעות של מה שאתם עושים.
כן.
תשמע, אני לא חושב ששכחו אותי הרבה זמן. אני חושב שעבדתי את כל הדברים החמשים, המנכ״ל עשה, הם הסתכלו עליהם, הוא איך עשית את זה? זה מסע ומתן, זה לא בעיה, מסע ומתן. תשמע, זה היה, זה לא בעיה. זה הכל בזכות הצליח שלי.
כן, שאתה ידעת בזכות מה שקרה בלילה אחד.
כמו שמעת עם 500 דולר, כשאתה 5,000, שזה היה המון כסף, המון. המון זה היה, בשבילי, אתה 500 דולר? וואי, זה כמה, זה היה הון עתק.
לא,
2,500
דולר זה לא 2,500 דולר של היום.
תשמע, זה שליש אוטו שהיה בין 3-4. מודל 74 קניתי ב-77. כמה עולה היום אוטו בין...
נגיד.
150-120 אלף? 120 אלף שקל? אחרי 3 שנים כמה הוא שווה? 80 אלף? 80 אלף? אתה יודע מה, אני פחות או יותר, 80 אלף, ובמקום שם 80 אלף, שילמתי 50 אלף. נו, 30 אלף שקל, מה, זה לא כסף?
כן, זה המון כסף.
היום זה 10,000 דולר, 8,000 דולר.
כן.
זה הרבה כסף. ואז היה בשבילי
המון. אגב, זה כשלעצמו מדהים. זה כשלעצמו מדהים. ש-30 אלף שקל זה בערך 10,000 דולר.
גם זה נכון.
זה כאילו השקל הולך ומתחזק.
במקום לשאת אותו על כפיים, במקום להגיד...
זה לא באמת, תשמע, אני לא מתלהב ממנו מכל דבר שהוא עושה, אבל...
אבל להיות...
המדינה הזאת נמצאת במצב שאני...
נבזים, זאת נבזות להעמיד אותו לדין, תעמיד אותו לדין בעוד 3 שנים, להעמיד אותו, להפריע אותו לעבוד, להעמיד אותו לדין על חמגשיות, ואפילו על קבלת סיקור עובד, מה, משתגעו?
אבל אני אומר, עזוב, נגיד שהם היו תלדין, הם כל מהם כותבים, אין לו שום הישגים, הוא היה 15 שנה, הוא היה סוף ראש ממשלה, ראש ממשלה, וכלום הוא לא עשה, מה כלום הוא לא עשה? מה, אתם לא זוכרים מה היה לפני 10 שנים פה, לפני 20 שנה, לפני שהוא נכנס למערכת? אני זוכר. מה, אתם לא זוכרים? שילמנו 600 שקל לחודש לטלפון סלולרי? אני זוכר את זה. אני לא כזה זקן, אבל היום, זה דבר, יש בזה דבר גרוע, והיום כל אחד קונה לכל המשפחה שלו ב-15 שקל לחודש, 20 שקל לחודש, טלפון סלולרי.
כל המגדלים שצומחים וכל הכלכלה שלו.
אני טסתי לחוץ לארץ פעם ראשונה עם אבא ואמא שלך, עם סבא וסבתא, לשוויץ, אבל טסתי לבד, ואני זוכר, זה לא לפני כל כך הרבה זמן, זה לפני 20 משהו שנה, 20 וקצת שנה. ואני זוכר שאני צריך ללכת לדואר בשביל לקנות דולרים. כי לא היה, זה לא שאתה דולרים, נכון. מה שאתה רוצה. והייתי צריך ללכת אחרי זה לקצין העיר, ושיחתמו לי על הפספורט שמותר לי לצאת מהארץ.
נכון.
וכל זה לא קיים, אין.
מה זה לא קיים? מיליוני אנשים
טסים לחוץ לארץ. ואין הרוגים, אין הרוגים במדינה הזאת, לא חיילים ולא אזרחים, לא ערבים גם. אף אחד לא מת, אף אחד לא זה. התאונות הכי ירדו. עכשיו אני לא אומר, הבן אדם לא כל דבר שהוא עושה הוא מושלם. אבל תשמע, מגיע לבן אדם קרדיט. אתה יודע שהתל"ג לנפש שלנו הוא יותר גבוה משל בריטניה? זה אי אפשר להאמין.
נכון.
ויש לנו גז, ויש לנו נפט, ויש לנו זה. ויש שלום עם הערבים. הם רודפים אחריו, וסעודיה, מי יכל להאמין את זה? אני לא מדבר לפני 80 שנה. אני מדבר עכשיו, הוא הולך לשם, לערבים האלה, והם באים לפה, והם הולכים לזה, ועושים חתימות. שמע? אז לפחות, אז תגידו, שמע, הוא מושחת, אבל יש לו הישגים, וכו וכו וכו.
מה זה מושחת? אפשר לחשוב מושחת?
לא, נגיד, אתם רוצים להגיד את זה, אז תגידו.
אני זוכר את מורטיץ' כתב לו, אדוני ראש הממשלה, סבא בערב העבודה, מהעבודה, אתה נופל ככה לקורסה, תעשה לי טובה, לך תקנה לך גלידה הכי טובה שאתה רוצה, ואם היא לא טובה, תזרוק אותה לזה, ותקנה עוד אחד אחר, בצבע אחר, ותקנה כמה שאתה רוצה, ואני אשלם, אני אשלם, כמה
שאתה
רוצה, אתה יודע מה, כל כך הרגיז את השאלה, לטוס במטוס לבד, לאמריקה, מה אתה רוצה?
ואלה האחרים, האחרים באים במטוסים כאלה, אתה יודע, מפונפנים מזהב מבפנים, שאי אפשר לעשות את זה להזיר בכלל.
לא, בן אדם, אתה לא כבוד. בן אדם רוצה, איתן לסוף במטוס, הוא מייצג עם מדינת ישראל.
אבל אני אגיד לך משהו, אבא, הבן אדם הזה, הוא בנוי מברזל, אני לא יודע איך הוא עושה את זה.
גם לא יודע.
אין לי מושג איך הוא עושה.
גם אני, הוא ישב 7 שעות עם הממשלה עם הקורונה, באמצע הלאה הוא טס לאמריקה, ובבוקר הוא כבר יושב עם טראמפ. איך אפשר?
ומבוקר עד ערב מקללים אותו ואת אשתו ואת הילדים שלו כל יום, כל היום. איזה אפס הוא, איזה פחדן, הוא כל היום בפאניקה, הוא זה, אשתו מטורפת, הילדים שלו חולי נפש. כל יום, כל היום.
אנשים רעים כולם,
זה פשוט לא יאמן. לא, זה שהם רעים, אבל איך הוא מחזיק מעמד? איך הוא לא קם ואומר, אתה יודע מה, תעזבו אותי? אני לא יודע איך הוא עושה את זה. אני חושב, בלי קשר למה שאני מעריך בו ומה שלא, האיש הזה עשוי מברזל, אף אחד לא יכול לעמוד בדבר כזה. כל היום, כל התקשורת, עשית שלום עם הערבים, זה לא טוב. מה עשית שלום עם הערבים? לא עשית שלום עם הערבים, גם לא טוב. מה יש לכם? וכל הזמן, וכל היום, וכל יום, תשמע, האיש הזה עשה משהו בחיים שלו, אפשר לאהוב את זה, אפשר לא? מה, אני חושב שהאיש הזה עשוי מברזל, אני פעם רבתי צריך ללמוד ממנו. היום אני רואה, אי אפשר ללמוד, זה איזשהו משהו, אתה יודע, זה סייאטה דשמיא שאי אפשר ללמוד.
זה ספק, כן, ספק.
מה?
אני חושב שגם לגנץ יש סייאטה דשמיא.
וגם למה?
גנץ יהיה ראש ממשלה. אני חושב שגם גנץ יש סייאטה דשמיא.
אתה חושב שיהיה ראש ממשלה?
הוא יהיה ראש ממשלה. הוא יהיה ראש ממשלה. אתה יודע, כשקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה ראש ממשלה, אז הוא יהיה ראש ממשלה. זה לא שהוא חכם, הוא שטיפש, שהוא נבון. לא. תראה, הוא אדם עדין נפש, הגנץ הזה.
כן.
הוא איש עדין נפש, אין מה לדבר. הוא מנומס, עדין נפש, שהוא לא אידיוט מושלם.
אבל זה אסון, בגלל שהוא עדין נפש, זה מה שאני אומר.
לא, תקציר, הקדוש ברוך הוא מגלגל את זה. תשמע, איך על הכתפיים של איך קוראים לו, יאיר לפיד, שרוצה להיות ממשלה, הוא נהיה ראש ממשלה. על הכתפיים שלו, הוא הלך את הבחירות. ועל הכתפיים שלו, נהיה ראש ממשלה, יהיה ראש ממשלה. הוא יהיה ראש ממשלה. כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. תשמע, היום הוא ראש ממשלה, היום, ממש היום הוא ראש ממשלה. הוא יושב בראש הממשלה כזה, הוא יכול להתחלט פה.
כן. טוב,
יש לנו מה שעושים לביבי זה אבי משלטה. טוב, יאללה, בני.
לא, הנקודה היא לא מה שעשינו, הנקודה היא מה שאני רוצה להגיד, זה שאני לא, מאיפה יש לבן אדם תעצומות נפש? להתמודד עם זה, ותשמע, הוא מתעסק עם 1,000 דברים, זה לא שהוא כאילו... אני לא מבין.
ואנשים ופוליטיקה וכסף.
אני, אומרים לי איזשהו מילה, אני נפגעד אם כן נשמעתי. הוא, לא יודע, אני לא מבין את זה. יאללה, אבא. אז להתראות.
אני כזה, להתראות, ביי.